הבריחה הגדולה. כתבתו של נירית אנדרמן, הקריין יורם יוספסברג. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי עקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. לפני 3 חודשים פסק בית המשפט המחוזי בלוד שמעתה ואילך אסור יהיה להקרין בישראל את הסרט ג'נין ג'נין. השופטת, הלית סילש, הורתה גם שכל אותה קו של הסרט יוחרמו, ושהבמאי מוחמד בחקרי ישלם לחייל מילואים שמופיע בסרט וטבע אותו פיצויים בסך 175 אלף שקל. בכך הבהיר בית המשפט לבמאי הפלסטיני-ישראלי שהנרטיב שלו שקרי, שדברי המרואיינים בסרטו מסוכנים, שהאמת שאזרחי ישראל רשאים לצרוך היא אחרת. אבל בעבור קולנוענים פלסטינים לא הייתה זו אלא עוד חוותה. עוד איום מרומז מצד הממסד הישראלי. מוטב שתתאימו את עצמכם לנרטיב שהמדינה הזאת רוצה להשמיע, אחרת יוחרמו פה סרטים ויוטלו כנסות. מבחינת היוצרים הפלסטינים לא מדובר באיזה חידוש מפתיע, אלא במגמה שרק הולכת ומתעצמת בשנים האחרונות. זו אולי הפעם הראשונה שמדינת ישראל הגיעה עד כדי הטלת איסור גורף על הקרנת סרט שמספר סיפור פלסטיני, אבל המשוכות שבמאים ערבים במקום הזה נאלצים להתמודד איתם רק הולכות ומתגברות. הממסד הישראלי עורם בפניהם קשיים. המציאות הפוליטית מציבה מכשולים, העולם הערבי מעמיד מולם אבני נגף משלו. מה הפלא שיותר ויותר מביניהם בוחרים לדחוס בשלב מסוים את חייהם לתוך מזוודה, להימלט מהמקום הזה ולהמשיך ליצור את שרדיהם במדינות אחרות. כמעט כל היוצרים הפלסטינים עוזבים לחול. זה טרנספר מרצון, אומרת התסריטאית והבמאית סוהא ערף. תסתכלי מסביב, לא נשאר פה כמעט אף אחד. מבין היוצרים הוותיקים נשארנו פה רק אני ועוד 2. כל היתר כבר ברחו. וגם אנחנו, היוצרים שיש להם תעודת זהות ישראלית, רובנו כבר לא פונים לקרנות הישראליות, כי אי אפשר. אני לא יכול לעמוד על במות ולייצג מדינה שלא מייצגת אותי. ערף יודעת על מה היא מדברת. היא עצמה עמדה לפני כמה שנים בעיצומה של סערה ציבורית, לאחר שהעזה להציג סרט שלה כפלסטיני. השנה הייתה 2014. סרטה וילה תומה התקבל לפסטיבל ונציה, וכשהתברר שערף רשמה אותו כפלסטיני, אף שהופק בעזרת כסף ישראלי, קרן הקולנוע הישראלי, מפעל הפיס ומשרד הכלכלה תמכו בו, פרצה כאן מאומת אלוהים. פוליטיקאים תקפו את הבמאית ודרשו ממנה להחזיר את הכסף. דיון ציבורי עצבני ומתלהם התעורר, משרד התרבות כנס את קרן הקולנוע, ובסופו של דבר כל הקרנות חויבו להכניס לחוזים שלהם סעיף המחייב יוצרים להציג את סרטם כישראלי. קרן יהושע רבינוביץ' אפילו התנדבה לחייב יוצרים לחתום על הצהרת נאמנות, שלפיה ייצרו את סרטיהם ברוח חוק הנכבה. ואולם בעבור קולנוענים רבים, זהותו של הסרט שיוצא תחת ידיהם שלובה בזהותם שלהם. לכן, כשיוצרים פלסטינים נדרשים להציג את סרטם כישראלי בלבד, זו דרישה שהם אינם מסוגלים לעמוד בה. היא מטילה אותם לדיסוננס עמוק. סרט הוא של במאי, ולא של קרנות, טוענת ערף. והרי הקרנות לא עושות לנו שום טובה. זה כסף שמגיע לנו על פי חוק. זה בדיוק כמו שציור של פיקאסו לא אמור לייצג את המדינה שבה הוא נוצר. זה ציור של פיקאסו. הבמאי אלי נאסר, שהיה מועמד פעמיים לפרס אופיר, לבמאי הטוב ביותר, על סרטיו שביל החלב ובחודש התשיעי מסכים. מה, זו הערף יכולה להתנער מהפלסטיניות שלה? זה מאיים על ישראל? בושה וחרפה. אלה גזענים שלא חושבים לחיות יחד ולדבר אחד עם השני. פשוט מפחיד אותם שיש פלסטינים שעושים דברים טובים. הרי מה זה סרט פלסטיני? אין סרטים שנעשים בכסף פלסטיני, כי אין כזה דבר, קרן קולנוע פלסטינית. אז סרט פלסטיני זה סיפור פלסטיני על תרבות פלסטינית, של יוצר פלסטיני, ולא משנה מאיפה התמיכה באה. אני, כפלסטיני שחי במדינת ישראל, זכותי לקבל תמיכה, והסרט שלי זה סרט פלסטיני. נכון, הוא נעשה בישראל, אבל הוא מדבר על התרבות הפלסטינית, וזה לא אמור לאיים על אף אחד. ההשתלחות הממסדית והציבורית בערף, הורדת המסך המשפטית על סרטו של בקרי, אווירת הצנזורה הפטריוטית שהשליטה רגב בחמש השנים שבהם כיהנה כשרת התרבות, בין היתר ביקשה לפגוע בפסטיבל סרטי הנכבה שמציב סרטים עם נרטיב פלסטיני, ופעלה נמרצות לקידומו של חוק הנאמנות בתרבות, כל אלה הצטברו וגרמו בשנים האחרונות ליותר ויותר יוצרים פלסטינים לעזוב את ישראל. לעשות את סרטיהם במקומות אחרים, או לצלם אותם כאן, אבל להתרחק ממימון ישראלי כמו מאש. יוצרים שנמצאים בתחילת דרכם ועוד לא הוכיחו את עצמם, עדיין מרשים לעצמם לפנות לקרנות. אבל אחרי סרט ראשון מצליח, ורבים מבין הסרטים של יוצרים פלסטינים זוכים, גורפים פרסים ובולטים בפסטיבלים, כי מלבד כישרון הם מציגים לא פעם נקודת מבט מורכבת ומעניינת, רבים מהם לוקחים את הכישרון שלהם למקום אחר. שלא במפתיע, המאומה היא לא הותירה בערב כל חשק לחזור ולשתף פעולה עם קרן ישראלית. הקולנוענית המוכשרת, שהייתה בעבר מועמדת יחד עם ערן ריקליס לפרס סופיר על התסריט של הכלה הסורית, ולפרס האקדמיה האירופית על התסריט של עץ הלימון, בחרה לגייס כסף בחול לצורך צילומי סרטה הבא, כדי שהפעם איש לא יוכל לדרוש ממנה להציגו כישראלי. כמוה נהגה גם מה החאג' שסרטה המצוין עניינים אישיים הוקרן ב-2016 בפסטיבל קאן וזכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל חיפה. ואילו מייסלון חמוד, שסרטה לא פה לא שם, 2016, הביא קול חדש, צעיר, פמיניסטי ובועט, זכה בשני פרסי אופיר ועשה היסטוריה כשמשך קרוב ל-100,000 צופים לבתי הקולנוע, מתכננת לקום ולעזוב בקרוב את הארץ ולעזוב לחיות וליצור בחול. והרשימה עוד ארוכה. סקנטר קובעתי שביים עם ירון שני את אג'מי 2009, שהיה מועמד לפרס האוסקר על הסרט הזר הטוב ביותר, הצליח לעורר כאן שערה, כשימים ספורים לפני הטקס ההוליוודי, הצהיר כי הוא אינו מייצג את ישראל. אני לא יכול לייצג מדינה שלא מייצגת אותי, הסביר. מאז עזב את הארץ. כיום הוא מלמד קולנוע בשלוחה של NYU באבו דאבי, ובאחרונה צילם פה את סרטו הבא, תוך ויתור על עונג המימון הישראלי. אני אבו אסעד, שסרטו גן עדן עכשיו, היה מועמד לאוסקר וזכה בגלובוס הזהב, עזב גם הוא וחי על הקו ארצות הברית הולנד. ואחרון הנוטשים, סמח זועבי, חי כיום בניו יורק. סרטו תל אביב על האש, 2018, בחן את הסכסוך הישראלי-פלסטיני מזווית סרקסטית. הוקרן בפסטיבל ונציה היוקרתי, וזיקה שם את קייס נשף בפרס המשחק. ובפסטיבל חיפה כתב את פרס לסרט הטוב ביותר. אבל מיד לאחר מכן, הרז זועבי מזוודות, וכיום הוא מלמד קולנוע ב-NYU. בריחת הכישרונות הזאת החלה כבר מזמן, עם עזיבתם של שני יוצרים עתיקים ומוערכים. איליה סלימן, כרוניקה של היעלמות הזמן שנשאר, שחי כבר שנים בצרפת, ומישל חלייפי, חתונה בגליל, שעבר לבלגיה. אבל בשנים האחרונות, מה שהחל כטפטוף ספורדי הפך לזרם של ממש. בזמנו אמרתי, אני משלם פה מיסים, אז אני זכאי לקבל מימון לסרט שלי, בדיוק כמו כל אחד אחר. אבל בדרך הזאת היו כל כך הרבה מהמורות, אומר סולימן, שבדרך כלל נמנע מרעיונות לכלי תקשורת ישראליים, אבל מסכים לספר כיצד נכווה כשהחליט לעשות את סרטו הראשון, כרוניקה של היעלמות, 1996, בתמיכה של קרן ישראלית. במקרה שלי, הכסף הישראלי היה רק 20% מהתקציב של הסרט, ועדיין זה היה כל כך מסובך. הם עשו לי כל כך הרבה בעיות, עד שהצגתי את עצמי כפלסטיני, ואז האשימו אותי בכך שאני קורא לעצמי פלסטיני, למרות שאני מנצרת ובעל דרכון ישראלי. אני שולל למעשה את זכותה של מדינת ישראל להתקיים. זה היה מאבק אינסופי ונורא. הוא מספר שהשגרירות ברומא הדפיסה כל מילה שאמר לתקשורת בפסטיבל קאן ושלחה את זה לקרן. מעין, תראו במי תמכתם. עשו לי בעיות כשנכנסתי לארץ, היה דיון בכנסת אם להכריז עליי כאויב של מדינת ישראל, ואפילו שלחו מישהו למסיבת העיתונאים בפסטיבל קאן כדי שישאל אותי אם אני תומך בטרור, מספר סולימן. בסופו של דבר, עורכת דין שלי אמרה להם שאם ימשיכו עם כל ההטרדות וימשיכו לאיים, להעמיד אותי למשפט אם לא אציג את הסרט כישראלי, אני אעשה מסיבת עיתונאים בינלאומית ואספר שבישראל מאיימים להעמיד אותי למשפט. היה ברור שזה יעשה סקנדל בינלאומי, אז הם ירדו מזה. מאז, מיותר כמעט לציין, סולימן לא פנה יותר בבקשת תמיכה לאף קרן ישראלית. לא אעשה זאת יותר לעולם, הוא מבהיר. השחקן מקרם חורי. חתן פרס ישראל לתיאטרון וזוכה פרס אופיר לשחקן הטוב ביותר, מחזיק היום שני תסריטים לפיצ'רים שהוא חולם להפיק. הוא הגיש אחד מהם לקרנות לפני כמה שנים, אבל אחרי פרשת וילה תומה, והדרישה שבאה בעקבותיה להציג כל סרט שנתמך בידי הקרן כישראלי, חזר בו. אני נרתע. אני עכשיו לא רוצה להגיש סרט שלי לקרן, כי אני לא מוכן מבחינת כבוד האדם. אני לא מוכן לחתום על הצהרת נאמנות. ועוד בסוף לייצג את ישראל בעולם כשאני לא ממש נחשב אזרח במובן הטוטלי. נותנים לי להרגיש שאני אורח פה, ושוכחים שאני הנייטיב האמיתי זה דורות בארץ הזאת. אז חוסר כבוד או חוסר ההכרה שלא רואים אותי בחצי מטר, זה מפריע. אני חושש להגיש היום את התסריטים שלי לקרנות, וחושש שיש עוד כמה כמוני, הוא אומר. עם זאת, אני גם מותח ביקורת על העמדה שלי. כי צריך להיאבק ולשנות את החוקים האלה. אני כן אזרח. על הפעם וחמתם של רגב ודומע, וחוק הלאום יתוקן, אני בטוח. אני משלם מיסים, וזה הכסף שלי, וזה מגיע לי. כך שאני אישית היום בדילמה, אם להגיש או לא להגיש. מצד אחד, הטיעון הנכון והבריא הוא שאני אזרח, ואם התסריט טוב, הוא צריך לקבל כסף מהקרנות. אם הסרט יצליח ויהיה בפסטיבלים, יהיה בבעיה מה להגיד, אבל אציג את האמת שלי, אומר חורי. מצד שני, יש עכשיו תעשייה לבמאים ישראלים פלסטינים מקומיים או כאלה שגרים בחול ועושים סרטים עצמאיים. אז בכל מקרה, אנחנו לא נחכה לקולנוע הישראלי שיקרא לנו. אם לא רוצים אותנו, אז בסדר. אנחנו כבר נעשה את הקולנוע שלנו בלעדיו. היוצרים הפלסטינים נמצאים היום בין הפטיש לסדן, מבהיר נאסר. הישראלים לא רוצים אותנו, והערבים מאשימים אותנו, לא משנה מה שיעשו. בכל הפסטיבלים בעולם שנכחתי בהם, ערבים אמרו לי, הסרט שלך מצוין, אבל למה אתה מקבל כסף מקרן ישראלית? המון שנים שאלו אותי את השאלה הזאת, ואני עניתי שאני לא משטאפ, שאני מקבל תמיכה מקרן הקולנוע כי אני משלם מיסים, וזה לא שאני עושה להם טובות. זכותי לקבל את הכסף הזה. אמרתי להם, אתם לא רוצים שיקח כסף ישראלי? בואו נקים קרן לקולנוע פלסטיני עם כסף מהעולם הערבי ונעשה קולנוע. אבל אני לא אבטר על כסף ישראלי, כי זו זכותי המלאה. זה הכסף שלי. העלילה מסתבכת אם הסרט זוכה להצלחה בעולם. במקרה כזה, הממסד הישראלי דורש את ליטרת הבשר שלו. לעתים בדרכים גלויות, כמו הדרישה להציג את הסרט כישראלי, ולעתים בדרכים עקיפות, כדוגמת הקרנתו באירועים חגיגיים בחזות המדינה. לי מפריע שאחרי שהסרט מצליח, הממסד הישראלי מנסה להוות את המציאות. אומר אחד היוצרים הפלסטינים שעזבו לחול, שביקש לדבר בעילום שם. בשגרירויות של ישראל בעולם, למשל, עושים את זה כל הזמן. הם מנסים להראות באמצעות הסרטים שלנו, שישראל זה מקום דמוקרטי, וטוענים, הנה, אנחנו נותנים להם לדבר, הם עושים סרטים. אז מבחינתי, החשש הוא, שאם אנחנו לוקחים כסף מהקרנות, בסוף המדינה תשתמש בסרטים שלנו ככלי לפרופוגנדה. אם אתה מציג את עצמך כפלסטיני, הם רוצים למחוק אותך או להציג אותך כישראלי. ואם הסרט שלך מצליח, הם רוצים לקחת חלק בהצלחה. הכי פשוט, לדבריו, לצדד בדעה אחת. להצדיק לקיחת כסף מהקרנות הישראליות או להתנגד לכך. אבל המציאות מורכבת יותר. למה אומרים לקולנוענים הפלסטינים לא לקחת כסף? הרי יש סטודנטים ערבים שמקבלים מלגות, חברי כנסת ערבים שמקבלים מסכורת. אמי מקבלת תמיכה מהביטוח הלאומי וזה בסדר, אז למה פתאום אנחנו לא רשאים לקבל תמיכה? אבל אז אתה מבין שאלה שקוראים לא לקחת כסף מהקרנות, אומרים שאם אתה עושה ככה סרט, הישראלים משתמשים בך אחר כך כערבי מחמד. אתה הולך לפסטיבלים והם אומרים, הערבי הזה, אנחנו יצרנו אותו והוא טוב. אז זה עניין מורכב. אפילו תנועת ה-BDS שבהתחלה קרה לא לקחת כסף מהקרנות כבר שינתה את עמדתה. והבעיה הפכה להיות איך אתה מציג את הסרט שלך. אז השאלה היא איך לנווט את זה ואיך לא להפוך לכלי בידיים של הממסד הישראלי. אבל השאלה הזאת לא פשוטה והיא דורשת מהיוצרים עבודה קשה. אם אתם קולנוענים פלסטינים והסרט שלכם מצליח, מהר מאוד תגלו שעם ההצלחה באה אחריות גדולה. כאומן, אתה חייב לדעת איך אתה מסביר את הסרט שלך, מספר אותו במאי. איך אתה מסביר את הזהות שלך, ותאמיני לי שזה המון עבודה. הרבה יותר מאשר לכתוב תסריט. פוליטיקאי הרי יכול לשנות את דעתו כל לילה, אבל מהקולנוענים מבקשים לחתום על הצהרת נאמנות למדינה ולהסתובב עם זה בכל העולם. החברה הערבית היא כחמישית מהאזרחים בישראל, ובכל זאת, כשבוחנים את כמות הכסף שזורם מהקרנות של הקולנוע לסרטים של יוצרים פלסטינים, רואים ששיעור התמיכה בהם נמוך בהרבה. על פי נתונים שהגיעו להארץ, בשנים 2014 עד 2020, סכומי הכסף שהשקיעו הקרנות בסרטים של יוצרים ערבים עמדו על 4.3% בלבד מתוך כלל התקציב שהמדינה הקצתה לתמיכה בסרטים. בקרנות הקולנוע דווקא מעוניינים להשקיע בסרטים של יוצרים פלסטינים, כי מבחינת מועצת הקולנוע שקובעת את תקציבן, מדובר בהשקעה בפריפריה שמעניקה לקרנות השונות נקודות זכות. אבל מספר הקולנוענים הערבים שמגישים בקשות תמיכה מלכתחילה אינו גבוה. היום, כולם מחויבים להגיש את הבקשות לקרנות באופן אנונימי. אבל מהסיפור אפשר בדרך כלל להבין אם היוצר הוא ערבי, אומר המפיק בייר אגבריה, אטש צימאון. אני חושב שבקרנות רוצים להשקיע בסרטים כאלה, ואני שמח על כך שמאשרים פרויקטים בערבית. אבל מצד שני, יש לדעתי גם מגבלה שלא מופיעה בכתובים. אוקיי, כבר נתנו השנה לסרט אחד בערבית, אז מה, ניתן לעוד אחד? כלומר, גם אם מגיעים לקרן פרויקטים טובים, לא ייתנו לכולם. שורה ארוכה של גורמים אחראים לכך שמעט מדי ערבים מגישים בקשות תמיכה לקרנות, ורק מעטים זוכים בתמיכה ציבורית לסרט שלהם. הבעיות רבות, ובראשן חוסר תקצוב של החברה הערבית ונגישות לתרבות, אורח חיים הישרדותי מכיוון שמדובר בחברה ענייה יותר, מסבירה במאית הדוקו רנה אבו פרחה. ומעבר לכך, ערבייה שמגישה פרויקט לקרן לא נהנית מאותה נקודת פתיחה, כי היא צריכה להתמודד עם מחסום שפה, ולהתגבר על הנגישות המוגבלת שהייתה לה לתרבות לאורך השנים, על הדימויים שראתה על מי שהיא וכולי. אז נקודת הפתיחה השונה גורמת לפער עצום. ועוד דבר קריטי זה ההנחיה. לקרנות יש רצון לקבל סרטים של יוצרים ויוצרות מהחברה הערבית, אבל יש כל כך הרבה חסמים מוקדמים שצריך לטפל בהם, שצריך לחשוב איך מנחים אחרת יוצרות ערביות שרוצות להגיש הצעה. בספרו סרט פלסטיני באורח מלא, 2019, מצביע שדי בלן, עורך ומגיש תוכניות תרבות ומוזיקה ברדיו מכאן, על היפוך מגמה שהתרחש בשנים האחרונות בקולנוע הפלסטיני. אם בעבר רבים מבין היוצרים הפלסטינים המובילים קיבלו כסף מקרנות, למשל אני אבו אסעד, איליה סולימן ואלי נאסר, הרי בשנים האחרונות המגמה הזאת התהפכה. סרטים פלסטינים שבלטו בשנה שעברה בפסטיבלים בינלאומיים, נוצרו על ידי במאים שכלל אינם מחזיקים באזרחות ישראלית. עזה מונמור של הבמאים מעזה, טרזן וערב נאסר שהוקרן בפסטיבלים בוונציה וטורונטו, 200 מטר של אמין נעיפי מרמלה שהוקרן בוונציה, ובין הגיהנום לאדמה, סרטה של נג'אווה נאג'ר מירושלים. בלן מציין גם שפחות יוצרים פלסטינים מבקשים לאחרונה תמיכה מקרנות ישראליות, ומבהיר שסרט שממומן על ידי כסף ישראלי לא מתקבל בפסטיבלים בעולם הערבי. אלה מחרימים את הסרטים הללו באופן אוטומטי. ב-2016 נדמה היה לרגע שסדק צער נפער באוטומט הזה, כשעניינים אישיים של מה החאג' התקבל לפסטיבל בירות, אבל בסופו של דבר, יומיים לפני פתיחת הפסטיבל, אסרו שירותי הביטחון הלבנונים להקרין בו את הסרט בגלל היותו ישראלי. ליוצרים שגרים פה, והם בעלי אזרחות ישראלית, אין סיכוי להתקבל לפסטיבלים בעולם הערבי, ולפעמים הם מתקטלים בהתקפות. וגם זה לא מוסיף לסרט שלהם, אומר בלן. אוויר קדוש למשל. סרטו של שדי סרור עלה לפני שנתיים על הכוונת של תנועת ה-BDS בנצרת, בטענה שהשתתף בפסטיבל סרט בבריטניה, ובכך שיתף פעולה עם גופים ציוניים הקשורים בממסד הישראלי. ועוד משהו. אם מדברים על הפקות ישראליות של פלסטינים, שימי לב שרוב הסרטים האלה לא מוצגים בבתי קולנוע בארץ. קהל יהודי לא צופה בהם. בספר שלי סקרתי 73 סרטים שנוצרו פה מאז 1982, מתוכם רק 12 הוקרנו בבתי הקולנוע, מציין בלן. ואם את עושה סרט, ואין לך איפה להפיץ אותו, זה כמובן עניין שמאוד מתסכל את היוצרים. אז לשבור את השיניים ולהגיש את הפרויקט הקולנועי שלכם לקרן בעברית? לדעת מראש שכל הפסטיבלים בעולם הערבי יחרימו אותו מראש? להיות מוכנים לכך שבחול תידרשו להציג את הסרט שלכם כיצירה ישראלית, גם אם מבחינתכם הוא לגמרי פלסטיני? לעמוד על המשמר כדי לוודא שמדינת ישראל לא תגייס אתכם כערביי מחמד, ותרתום את סרטיכם ככלי תעמולה בידיה? ולכינוח, לדעת שמעט מאוד צופים יגיעו לבתי הקולנוע כדי לצפות בסרט. זה הדיל המפתה שמחכה לקולנוענים הפלסטינים שמחליטים לבקש מקרן ישראלית לתמוך בסרט שלהם. ברגע שיש כסף ישראלי בפרויקט נגמר הסיפור. הסרט הופך להיות ישראלי, למרות שה-DNA של היוצר הוא פלסטיני, אומרת הבמאית מייסלון עמוד, לא פה לא שם. אני למשל, בלאומיות שלי אני פלסטינית, אבל בתעודת הזהות אני נחשבת ישראלית. זה מייצר בלבול שמונע ממני לא רק לגייס כסף מהעולם הערבי, אלא גם לייצר שיתופי פעולה עם אומנים מהעולם הערבי, וזה בעייתי, כי את רוצה לפעול בסביבה הטבעית שלך. היוצר הלבנוני שעשה את המוזיקה לסרט שלי למשל, השם שלו שהופיע בסופו של דבר ברולר היה בדוי, כי אם היה נחשף, הוא היה נכנס לכלא ל10 שנים. כידוע, רק מיעוט מבין הקולנוענים שמבקשים את תמיכת הקרנות זוכים לקבל בסופו של דבר תמיכה. בעבור הפלסטינים, טוענת חמוד, התחרות הזאת קשה אפילו יותר. מראש יש לך תחרות עצומה, כי המון מגישים בקשות לקרן. אז תארי לעצמך פלסטינים. כמה הם צריכים להתאמץ. הרבה פרויקטים בינוניים ישראלים דוברי עברית יוצאים בסופו של דבר אל הפועל, אבל כדי שסרט פלסטיני יקרה, הוא צריך להיות סופר מבריק ולגעת במשהו מאוד מיוחד. הקימו לאחרונה קרן למתנחלים, קרן שומרון, קרן אזורית שתומכת בסרטים של תושבי יהודה ושומרון. ברור שאין דבר כזה לפלסטינים, וגם אם מקבלים בסוף תמיכה, זה בדרך כלל ברף הנמוך. כמו שאני נאלצתי לעשות את הסרט שלי בתקציב נמוך, כך שצריך להילחם על הכל. זה שאני מצליחה להביא את התוכן שלי לכדי עשייה, זה רק בגלל שאני מצליחה להביא משהו אחר ולספר סיפור שמושך קהל, אבל זה קורה בקושי רב. רוב היוצרים הפלסטינים שמחזיקים בדרכון זר, מעדיפים לעזוב את הארץ ולפעול בחול, וזה הפתרון שגם חמוד בונה עליו כרגע. ברגע שאת לא נמצאת פה, נגיד קיבלת אזרחות אחרת, זה משחרר את כל המערכת. הבן זוג שלי בדיוק עכשיו מקבל דרכון פורטוגלי, וגם אני אוכל לקבל דרכו. וכשנהפוך לאירופאים, זה יפתח לפני עולם חדש של שיתופי פעולה. כשזה קורה ואת יוצאת מהישראליות, את מוצאת את עצמך במקום אחר לגמרי, גם מבחינה תקציבית וגם מבחינת הנטוורקינג. אז אנחנו מתכננים להתרחק קצת מהמקום הזה שהופך יותר ויותר רע. הרעיון הוא להשתחרר ולהסתובב. המקום הקשוח הזה לוקח המון אנרגיות, והרעיון של אזרחי העולם הרבה יותר מתאים לנו. אפשרות אחרת שעומדת לפני יוצרים פלסטינים היא לוותר על כסף ישראלי ולגייס מימון בחול. על הנייר זה פתרון מושלם. לבמאים בעלי דרכון זר זה יכול לעבוד לא רע, אבל ליוצרים בעלי תעודת זהות כחולה זה בעייתי. זה פשוט גהנום. אם אין לך כסף מהבית, הסיכוי היחיד שלך הוא לגרד מכל מיני מקומות ולוותר על הזכויות שלך, אומר המפיק בייר אגבריה. ברוב המקרים זה חסר סיכוי. כי גם אירופאים אומרים, אתה ישראלי, עם דרכון ישראלי, אז למה אתה לא לוקח כסף מקרן ישראלית? פרשת סוע הערב, מוחמד בקרי ודומותיהן, מבריחות יוצרים מישראל, וגורמות לכך שפחות פלסטינאים פונים לקרנות, ופחות שיתופי פעולה קולנועיים ישראלים פלסטינים יוצאים לדרך, אומר בלן. מתי שמענו על הפקה חדשה משותפת? במאים פלסטינים מתחילים לחפש כיוונים אחרים וחבל, כי לדעתי הם צריכים לקבל את הכסף מהקרנות ולשמור על זכותם ליצור ולומר פה את מה שיש להם לומר. יש המון אנשים שעשו סרט ראשון כבר לא עובדים. גם הבמאית מאה חאג' הסיקה מסקנות מהיחס שמקבלים פה קולנוענים פלסטינים. את סרטה הראשון, עניינים אישיים, יצרה בתמיכת קרן הקולנוע, אבל סרטה הבאה כבר החליטה לגייס מימון רק מחול. לא שהיו לי בעיות עם הקרן, הם היו ממש בסדר. הבעיה הייתה שהייתי צריכה להציג את הסרט רק כישראלי וזה הפריע לי. עכשיו זה סרט שני, כבר יש לי קרדיט, אז אני כבר יכולה לבחור. ישראל זה המקום היחיד בעולם שנותנים לך כסף ומיד שמים לך תנאי. אל תציגי את הסרט כפלסטיני, אלא רק כישראלי. הסרט הבא שלי קיבלתי כסף מצרפת, גרמניה ועוד מדינות, ואף אחד לא אמר לי אל תזכירי את המילה פלסטיני. מה המפלצת הגדולה? מה הפחד הזה? מה המילה הזאת? אני לא מבינה איך מהמקרה של וילה תומה יצא חוק פשיסטי שמחייב אותנו כפלסטינים להסתיר את זהותנו. זו הזהות שלנו. תעודת הזהות שלי והדרכון שלי מישראלים, אבל אני פלסטינית, לגמרי פלסטינית. הבריחה הגדולה. כתבתה של נרית אנדרמן. הקריין יורם יוספסברג. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.